אנחנו בעמוד זין, מדברים על המוסלמי. אתמול דיברנו על הדברים שאנחנו מסכימים איתם, אחדות האלוה, הקדמות של האלוה, זה שאלוהים ברא את האדם, ההשתלשלות של אדם ונוח. מפה מתחילים להתפצל המחלוקות בינינו לבינם. דבר ראשון, המרכזיות של הספר המרכזי שלהם, כלומר המרכזיות של הקוראן, זה לא קיים אצלנו. אמרנו שאצלנו התורה היא ביטוי וגילוי לחוק האלוהי שנמצא בתוכנו. היא לא עומדת בפני עצמה, אלא היא ספר של תורת החיים שבתוכנו. אצלם הספר הוא עומד בפני עצמו, והוא מחייב את כולם מצד היופי, המליצה שלו, המיוחדות של הספר עצמו. זה דיברנו אתמול. דבר נוסף הוא אומר, נביאנו הוא חותם הנביאים. כלומר, אותו מוחמד, דרך אגב, הרמב״ם, בצעד של גבורה יוצא דופן, הוא קורא לנביא של המוסלמים המשוגע. מי שמכיר את זה באגרות שם, הוא קורא למשוגע, אני באמת לא מבין איך הוא הצליח לכתוב דבר כזה בתות תקופה שהאסלאם שלט. והוא מדבר שם על האמונה באותו האיש, בישו, האמונה במוחמד, כל הדברים האלה. בכל מקרה, הוא טען, התיימר לבוא ולהגיד, משהו כמו בערך 400-500 שנה אחרי שנגמרה הנבואה בעולם. אנחנו מדברים על מתי נגמרה הנבואה בעולם. חגי זכריה המלאכי, זה בערך תחילת בית המקדש השני. מוחמד מתחיל לפעול בעולם הרבה 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 הרבה, אחרי חורבן בית המקדש, מאות שנים אחרי חורבן בית המקדש. מוחמד מתחיל לפעול בעולם, והוא בא ואומר, אני הנביא האחרון, אחריי לא יקום עוד נביא. אנחנו לא מקבלים את זה כמובן, לא מוכנים לשמוע דבר כזה. נביאנו הוא חותם הנביאים. יש דרך אגב סוגריים, יש מי שרוצה להסביר בכתבים המוסתרים, המוצפנים של הרב קוק, יש איזושהי אמירה, שזה יכול להיות שמוחמד הוא הנביא, רק יש איזושהי נואנסים, מחלוקות אחרת, אבל בינתיים אנחנו לא אומרים ככה, מכיוון שלא סתם זה לא התגלה, צריך להבין מה גדול, שאני לא ראיתי את זה, אבל שמעתי מישהו שאמר שהוא ראה את זה. בכל מקרה, לענייננו היום, אנחנו לא מקבלים את זה. בסדר? נביאנו חותם הנביאים, זה אנחנו לא יכולים לקבל. למה? הוא מבטל כל תורה שקדמה לו. כלומר, מוחמד בא ואומר, אין, התורה היא כל מה שהיה מבחינתי מחור, אני מתחיל מצוות חדשות, תורה חדשה, הכל חדש. דרך אגב, למוסלמים יש שש מצוות, לא יותר מזה, שש מצוות, זה כלום, הוא מחק את כל המצוות כמעט.
מה יש מצוות?
יש להם מצווה של ברית מילה, יש להם... מה? לא שמעתי.
אמונה במוחמד.
כן, אמונה במוחמד, אמונה באלוהים האחד, וכיבוש של העולם. 13. כיבוש של העולם. יש הרבה דברים מוזרים. תכף נדבר על זה. רק מה שרציתי להדגיש בצורה מאוד חשובה, זה שכמו אצל הנוצרים, הם עברו שלב מסוים שניסו לשכנע את היהודים שיאמינו בדת שלהם. כלומר, אצל הנוצרים מה קרה? הנצרות, כמו שאתם יודעים, התחילה רק 300 שנה בערך אחרי שישו מת. כלומר, אחרי שישו נפטר מהעולם, ואנחנו לא יודעים, יש מחלוקת אם אנחנו הרגנו אותו, הסנהדרין, או הרומאים הרגו אותו, לא משנה, לעינינו, גם אם אנחנו לא הרגנו אותו בפועל, הוא היה ראוי מיתה על פי התורה. אחרי שהוא מת, היה קאט מסוימת שהייתה אחריו, התלמידים שלו, אותם 12 תלמידים שלו, והם ניסו כמה שיותר לשכנע את היהודים של אותה תקופה שיהפכו להיות מאמינים בישו. היהודים לא השתכנעו, הם ניסו וניסו וניסו, ברגע שהם ראו שהיהודים לא משתכנעים, הם הפכו את האור שלהם והפכו להיות המתנגדים הכי גדולים של היהודים, עד כדי כך שהרבן גמליאל הוצרח לתקן ברכה מיוחדת בתפילת 18 כנגד אותם נוצרים. למניב ולמלשינים אל תקווה, זה מדבר על הנוצרים, אותם נוצרים שברגע שהם הבינו שאנחנו לא מוכנים לקבל את הדת החדשה, אז הם התחילו להלשין לרומאים על זה שאנחנו רוצים למרוד בהם, על זה שאנחנו רוצים להתנגד להם, לעשות להם בלגן באימפריה. זה היה תקופה מאוד נוראית לעם ישראל, הרבה יהודים מתו בגלל הדברים האלה, ואז כשהם ראו כבר שזה גם זה לא עוזר, אז הם, אחרי כמה מאות שנים הם פנו לאימפריה הרומאית, ובשלב מסוים הדת הזאת הפכה להיות הדת של כל האימפריה הרומאית. והם הבינו שהם צריכים לבדל את עצמם מהיהדות, הם עשו כמה שינויים, לדוגמה את שבת, הם הזיזו ליום ראשון, עשו עוד כל מיני שינויים והזזות שלגרום לכך שהם לא יהיו זהים ליהדות. אותו דבר גם מוחמד. בהתחלה מוחמד ניסה לשכנע את בני השבט היהודים שחיו באותה ערב הסעודית בדרום, בדרום חצי האי ערב שמה, והוא לא הצליח עוד פעם, היהודים לא היו מוכנים לקבל את הדת החדשה שלו. ואז עוד פעם, אותו דבר כמו שקרה אצל הנצרות, הפעם זה קרה יותר מהר. אצל אותו בן אדם שניסה לשכנע אותם, הוא התהפך, הוא עשה שואה, ממש שואה, הרג את כל היהודים שהיו שם באותו כפר שבו הוא גדל, ואז הוא החליט שהוא מנסה להתחיל ולהפיץ את האמונה שלו לקבוצות אחרות, לעמים אחרים, והוא הצליח בגדול.
מי עשה את זה, מוחמד?
מוחמד עצמו. הוא הצליח בגדול, ממש הצליח
בגדול. מה האינטרס שלהם? של ישו, של מוחמד, סתם
כוח ושליטה ועוצמה. לא, אם אני מבין נכון, ואני חושב שהיה להם מטרות טובות, כלומר, היה להם מטרות, אם אני מפרש נכון, הם כן הרגישו את האלוהות בצורה מסוימת. כשאנחנו אומרים נביא שקר, כשאנחנו קוראים על נביא שקר לדוגמה בתורה, האם נביא שקר זה סתם אדם שרוצה לבלף את העולם, רוצה לשקם, רוצה, כמו שאתה אומר, לצבור כוח, וזה לא, אני לא חושב. כי זה רמאי. כשאומרים נביא שקר, הכוונה היא שהוא קולט את האלוהות, רק קולט אותו בפריזמה הלא נכונה, בצורה לא מדויקת, עם מסכים לא טובים. ואז מה שמגיע אליו, מגיע אליו משהו חלקי. לדוגמה, הרב קוק כותב בספר אורות שהנצרות זקפה לבנה. דיברנו על זה זקפה לבנה. מה זה זקפה לבנה? אם יש מגדל שלם, בניין, שמורכב מאבני הרבה אבנים. הבניין של היהדות מורכב מחסד, עשיית חסד, עשיית משפט גם, עשיית טוב, ומצד שני גם עשיית פגיעה באנשים שרוצים להרע. הוא מחק את כל הדברים והתחבר לאלוהים. כלומר, החיבור שלו לאלוהים היה רק דרך החסד. עד כדי כך שהוא הקים דת, שהדת הזאת באה ואומרת רק חסד, רק חסד, בצורה מוגזמת אפילו, חסד אפילו לאויבים שלך. ואנחנו יודעים מה זה חסד לאויבים שלך. חסד לאויבים שלך זה לשרוף את העולם. אם דיברנו מקודם על האגדות של רבא בר בר חנה, תסתכלו שם, האגדה הראשונה של רבא בר בר חנה מדברת על ספינה שעומדת לטבוע בים, כי היא רואה גל ענק, ובראש הגל יש אש, אש אדירה, ובקצה של האש יש איזשהו זוהר לבן כזה. והאש הזאת מנסה להטביע את הספינה, והדרך היחידה שלנו להתמודד עם האש הזאת, על זה שאנחנו מקים באש על ידי עלה, שכתוב עליה, אהיה אשר אהיה. אומר הרב קוק במאמרי הראייה, תסתכלו, זה הסיפור הראשון של הרב חנה, הוא אומר, הגל הזה שמנסה להטביע את הספינה, שבה נוסע הרב חנה למסעות שלו, זה הנצרות. מה זה הנצרות? ומה זה הקצה הלבן הזה? הקצה הלבן זה החסד. החסד הוא הצבע הלבן. הוא נרמז בצבע הלבן הטוב, הנקי, הטהור, כמו אותם נזירים לבנים, אותו צבע לבן, כן? והאגדה הזאת אומרת שהלבן הזה זה רק בקצה, אבל מה שמחזיק את כל הלבן הזה זה אש, אש ששורפת את העולם. כלומר, ברגע שאתה מתנהג בחסד כלפי האויבים שלך, אתה שורף את העולם. אנחנו רואים את זה בקלות השנה, כאן אנחנו עם אובמה. אנחנו נתונים תחת מלכותו של אובמה כבר כמה? שנה וחצי? הערך? אובמה ניסה, מי שעוקב קצת מקשיב לחדשות, הוא ניסה לפייס ולרצות ולהעניק ולתת לעולם המוסלמי. כמה שיותר. ומה שהוא גרם לזה, שלא היה תקופה בשנים האחרונות שהאסלאם תפס עוצמה וכוח כל כך גדולים. עד כדי כך שהוא עומד להחריב את העולם. ממש, כיפשו אותו. עומד להחריב את העולם. זה האש שעומדת להטביע את הספינה. ברגע שאתה משתמש בחסד, ורק בחסד, ואתה לא משתמש בדין כלפי האויבים שלך, אז אתה גורם לזה שהעולם יישרף. העולם יתקלה. ואיך פותרים את הבעיה? אומר רב חנה, עד איזה שאתה לוקח את אותה עלה שכתוב עליה יהיה אשר יהיה. כלומר, החיבור שלנו לאלוהים ששולט בהיסטוריה, אותו יהיה אשר יהיה שנגלה למשה במעמד כשביציאת מצרים שם, עם הסנה, הוא זה שעוזר לנו להתמודד עם אותה נצרות. אבל אם נחזור לשאלה שלך, אני לא חושב שאנשים אלה היו רשעים, הם היו אנשים טועים. כלומר, הם התחברו לאלוהים רק דרך צינור אחד. אנחנו באים ואומרים, היהדות מוקבת מהמון ערכים, מגוון שלם של ערכים שדרכם אלוהים מתגלה אלינו. הם באו לא, הם אמרו, אלוהים מתגלה אלינו רק דרך החלון של החסד. לכן אתה רוצה להתחבר לאלוהים, תגיש את הלחי השנייה שלך למי שרוצה להקות אותך.
אחורה, זה לא ממילא רשעות.
זה תוצאה של רשעות, אתה יודע, כי יוצא מזה רשעות. אבל הוא שאל מה הייתה הכוונה שלהם. אני שופט אותם למלמד עליהם זכות, למרות שאולי אני לא בסדר. זו דעה אישית שלי. למה נלמד עליהם זכות? אני לא עושה את זה מתוך אינטרס, אני חושב שזאת האמת. כי אני חושב שאנשים האלה, אם היה להם מטרה של רשע, הם לא היו מצליחים כל כך. כלומר, בגלל שהיה להם מטרה טובה, בגלל שהיה להם רצון טוב, אולי זה התגלה בצורה פראית, אכזרית. אצל אותו האיש, אצל ישו, זה לא התגלה בצורה פראית, זה התגלה בצורה אחרת. אצל מוחמד זה התגלה בצורה אכזרית, נוראית. הוא הרג אנשים, הוא עבד. אתם מכירים את הסכם קורייש? היה שבט מסוים שרצה להשלים איתו, והשלים איתו והכל. הוא אמר, אנחנו מוכנים להשלים איתכם והכל, ואחרי שהשלימו, אחרי שקיבלו את ההסכם, הוא הלך והרג את כולם. היא אכזריות נוראית. אבל אם אני רואה לאיפה זה הביא, רוב העולם היום מאמין, אנחנו מסתכלים, מיליארדי אנשים מאמינים באסלאם. עכשיו, אם זה היה מתחיל מנקודה של רשע, זה לא היה מחזיק הרבה מעמד. לדוגמה, גרמניה, אני לא אגיד עליהם את אותם דברים. באמת, גרמניה הייתה 6 שנים ונגמר. זה היה 6 שנים נוראיות, שחס וחלילה שלא יחזור עוד פעם. אבל זה נגמר. פה אנחנו מדברים על מאות שנים, והנצרות אלפי שנים. לכן אני רוצה לבוא ולהגיד מה שרב הוא אומר, שגם דבר רשע שקיים בעולם, אם אין לו נקודה של אמת שמחזיקה אותו, אז הוא לא יחזיק כל כך הרבה זמן. והנקודה של האמת זה שהם מתחברים לאלוהים דרך חלון אחד. אנו חוברים לאלוהים דרך הרבה חלון, דרך הרבה צינורות. הם באים ואומרים, לא, החיבור שלנו לאלוהים הוא רק דרך החסד. האסלאם, דרך הדין. הם לקחו רק את הדין. הנצרות לקחה רק את החסד, האסלאם לקח רק את הדין, אתה רואה את הערבים עד כמה הם פראים, עד כמה הם מחזריים, עד כמה הם משתמשים רק בדין. גם יש להם משפט הזה שאומר, דין מוחמד בסייף. הם משליטים את האמונה שלהם על ידי הסייף. הנוצרים משליטים את האמונה שלהם על ידי דיבור, על ידי שכנוע, על ידי מתק שפתיים, נותנים לך כסף, בוא נעזור לך. בוא נעשה לך טובה, נעשה לך מצווה, וככה הופכים אותך להיות חלק מהם.
כל אחד מהם מקולקל במידה השנייה.
נכון, נכון, בדיוק. והם רוצים לקרוא, איך הוא כותב פה, הוא מבטל כל תורה שקדמה לו, וקורא את כל האומות לקבל עליהן את האסלאם. עכשיו, זה עוד נקודה שבה אנחנו חלוקים עליהם. אין ליהדות מטרה שכל העולם יהיה יהודי. אנחנו לא מיסיונרים. אין לנו, לא רק שאנחנו לא מיסיונרים, אנחנו עושים בעיות למי שרוצה להתגייר. מי שיגיע לצבא, יראה אנשים שיש להם אבא גוי, אבא יהודי ואמא גויה. יש היום בערך 300,000 כאלה במדינת ישראל. המספרים הספורים, אני מאמין שיש יותר, אולי 500,000 אפילו. ויש איזשהו תהליך שהם רוצים להפוך להיות להתגייר. עושים להם צרות צרורות. הגמרא עצמה אומרת שקשים גרי ניסיון כספחת, ולכן בודקים אותם כמו אני לא יודע מה. לא רק שאנחנו לא מנסים לשכנע את כל העולם להיות יהודי, גם מי שרוצה לבוא להיות יהודי, אנחנו עושים לו צרות. לעומת זאת, האסלאם והנצרות, יש להם שאיפה שכל העולם יהיה כמוהם. יש כזה מושג באסלאם שנקרא דר אל אסלאם. דר מלשון מגורים, דיורים, האזור שבו גר האסלאם. ויש שני חלקים לעולם, מבחינת האסלאם, טוטלי, מוחלט. יש דר אל אסלאם, האזור של האסלאם, ודר אל חרב. מה זה דר אל חרב? המקום של הכופרים, ששם צריך להילחם בהם בחרב, להרוג את כולם. אתם לא תקבלו את הדת, אין בעיה, אתם תמותו. ואחרי שתמותו, אז מי שישאר יקבל את הדת האסלאם. לאסלאם, בניגוד לנצרות, יש גם מטרה מדינית. כלומר, האסלאם רוצה להיות שליט על העולם, מבחינה מדינית, שהמלך, שהמנהיג, שראש הממשלה, שהנשיא, מי שקובע לא רק את המסגד או את הדת, אלא גם מי שקובע את הכלכלה ואת החקלאות, את הזה, הוא יהיה איש של אסלאם. לנצרות אין את זה. הנצרות רוצה להיות דת קוסמופוליטי, אבל הפרדה מלאה. תנו לקיסר אשר לקיסר, ולאפיפיור אשר לאפיפיור, הפרדה מוחלטת. אבל שניהם, בניגוד ליהדות, רוצים שכל העולם יהיה כמוהם. למה? מכיוון שאצלם הספר או הדת היא מולבשת על האנשים. כלומר, יש איזושהי מערכת של חוקים, מערכת של אמונות, שאנחנו צריכים עכשיו לשכנע. ואתה בוא תשתכנע באמת שלי, בתורה שלי, ואני אשכנע אותך ואתה תהיה כמוני. אנחנו אומרים, הכיוון הוא הפוך. אנחנו אומרים שהתורה שלנו היא לא איזושהי מערכת של חוקים, מערכת של מצוות, מערכת של מטלות שאני רוצה להטיל עליך, אלא הפוך. אתה אדם מיוחד, אתה אדם אלוהי, ולכן מתאים לך המצוות האלה. לכן אם אתה לא אדם כזה, אז לא שייך שאני אביא לך את התורה, כי אתה לא כזה. אם נרצה להגדיר הגדרה, נבוא ונגיד שהנצרות והאסלאם הם דת, אבל היהדות היא טבע. אני אסביר את מה אני מתכוון. במגילת אסתר כתוב, ואת דתי המלך אינם עושים. מה פירוש המילה דת בפרסית? חוק. חוק, נכון? כלומר, איזשהו מערכת של חוקים מסוימת של המדינה, אתה בא למדינה שלנו, תתנהג לפי מערכת חוקים הזאת. לא אכפת לי אם אתה איש, אם אתה אישה, אם אתה ילד, אם אתה פילוסוף, או אם אתה חקלאי, אם אתה טרקטוריסט, או אם אתה טייס. החוק הוא חוק שווה לכולם. אם אתה משורר, או שאתה איש של שרירים, לא אכפת לי. אתה צריך לעמוד באור אדום, ובאור ירוק לעבור. למה? מכיוון שמערכת של החוקים האלה היא מערכת מוסכמת, שמולבשת עליך. באותה מידה היה יכול להחליט הפוך. היה אפשר להחליט שבאור אדום נוסעים, ובאור ירוק עומדים. למה? מכיוון שמערכת החוקים הזאת היא מערכת חיצונית, לאדם. בגלל שהיא חיצונית לאדם, אז אפשר להתאים אותה לכולם. נכון? כלומר, אני לוקח פלאפון, פלאפון הזה לא מתאים דווקא לאוזן שלי. הוא צריך להתאים לכולם. וזה שהוא מתאים לכולם, אז אני יכול למכור אותה ליותר אנשים. זה הנצרות והאסלאם. הנצרות והאסלאם זה כמו פלאפון. זה איזשהו דבר חיצוני לאדם, שאני בא ונותן לו כך מתנה. זה, בוא אתה תהיה טלפון. אתה תהיה טרקטור, אתה תהיה מכונית. לכן השאיפה שלי היא ליצור איזושהי מערכת שהיא מתאימה לכמה שיותר אנשים. כל שאומרת תהיה מתאימה יותר אנשים, ככה יותר אנשים יתאימו אליה. לכן הנצרות והאסלאם היא מותאמת, קודם כל הם מאוד מינימליסטיים, ולכן הם גם מאוד מתאימים לכולם. היהדות היא בדיוק הפוך. היהדות באה אומרת, אני לא עושה משהו שמתאים לכולם, בשביל שכולם יעשו. אני הפוך. אני באה ושואלת, מי אתה? מה אתה? מה הנשמה שלך? אתה יהודי? מתאים לך 613 מצוות? אתה יפני? מתאים לך 7 מצוות? אתה אמריקאי? מתאים לך התכונה הזאת? אתה סיני? מתאים לך התכונה אחרת? כלומר, היהדות היא טבע. היא קודם כל בודקת מה הטבע שלך, מה התכונה שלך, מה המהות הנשמתית שלך, ואז היא באה ואומרת לך, בגלל שאתה כזה וכזה, מתאים לך להיות כזה. אם אתה לא יהודי, לא מתאים לך לעשות מצוות. וגוי ששבת חייב מיתה. זה לא מתאים לו. זה הורג אותו. עדיף לו לעבוד. בשבילו. ובשביל כל העולם. למה? מכיוון שזה לא חיצוני. המצוות הן לא חיצוניות לנו. הן לא פולקלור. כמו שהם אומרים. ארון הספרים היהודי. יש אותי. ויש ארון ספרים שאני קורא בו. מחכים, לומד, מתפתח, מתלהב. לא. אין ארון ספרים יהודי. הספר מגלה את מה שכתוב אצלך. מה שכתוב אצלך, הספר הכתוב. אמרנו, הספר מסביר לך איך אתה חי. כמו ספר שאומר לך, תשמע, אם אתה תאכל חלבונים עם פחממות ביחד, יהיה קשה לבטן לעכל את זה. לכן תאכל את זה נפרד. זה לא, לא, זה לא מסתדר. תאכל או פחממות עם ירקות, או חלבונים עם ירקות. אל תאכל את שניהם ביחד. עקבה זה לא עובד ביחד. אותו דבר, הספר הרוחני שלנו, שהוא התורה, אומר לנו, לך מתאים להפריד בשר וחלב. אל תאכל בשר וחלב. לא בגלל שזה פוגע לך בעיכול. זה פוגע לך בנשמה. זה מטמא אותך, מטמטם אותך. אותם אותך לפגוש את האלוהים. גוי, תאכל בשר וחלב מצוין. למה? כי אין לך את הנשמה הזאת. כי אין לך את הייחוד האלוהי הזה. ולכן זה אחד הדברים המרכזיים שמאוד מפרידים בינינו לבין האסלאם. שהאסלאם שואף שכולם יהיו אסלאם, שכולם יהיו כמו, גם המערביים וגם המזרחיים, גם היפנים וגם הסינים, כולם שיהיו בעלי דת האסלאם. זה הדבר הבא.
יש להם נשמה חזקה כאילו?
איך אותם?
יש להם נשמה חזקה אם זה לא פוגע בהם נגיד בשר וחלב?
לא, הפוך. ככל שאתה יותר מחוספס, אתה פחות רגיש. ככל שאתה יותר עדין, אתה יותר רגיש.
עדין זה כאילו
יותר טוב? הנפש שלך יותר עדינה, יותר רכה. אז יותר דברים פוגעים בה. מגע שאתה מחוספס, אתה יכול לעשות הרבה דברים ושום דבר לא יפגע בך. בגלל שאתה מזכוכית, אז אתה צריך יותר להיזהר. בגלל שאתה ברזל, אתה צריך פחות להיזהר. כביכול, הגויים, הם עשויים בצורה חזקה. כיוון שהנשמה שלהם היא פחות עדינה. יותר מחוספסת. אז את עם ישראל יש עדינות, ולכן יש 613 דרכים איך אתה מתמודד עם הנשמה הזאת. השאלה מה המטרה שלך? אם המטרה שלך בחיים זה לשרוד ולהתגלגל, אתה צודק, יותר קשה להיות יהודי. יותר קשה להיות יהודי. אבל אם המטרה שלך בחיים היא הדבקות באלוהים, אז הדבקות באלוהים, ככל שאתה יש לך יותר מצוות, יש לך יותר חיבורים לאלוהים, יותר צינורות לאלוהים.
כמו שבן אדם שהוא לא נעלב אף פעם, אז הוא גם לא יודע את הרגע של האהבה, כאילו כמו אחד שנעלב. כאילו, יש יותר כיוונים, זה הולך טוב או רע.
זה כמו ילד קטן, ילד גדול, נכון? ילד קטן, הוא לא מבין, לא מרגיש, הוא צריך דברים גדולים. כשאדם גודל יותר, הוא יותר מתעדן. הלאה. שכר המאמין, שוב, זה דבר מוזר מאוד, אבל ככה הם מאמינים. מה השכר? בשביל מה אנו חיים פה בעולם? שוב רוחו אל גופו בגן עדן, שם מסבע נעימות, לא יחסר דבר ממאכל ומשתר מתענוגות בשרים מכל אשר יתאווה. הסיפור המפורסם עם אותם 70 בתולות שמחכות בגן עדן לאותו אדם שמקיים את דת האסלאם. כלומר, גן העדן שלהם, המטרה של העולם שלנו היא הנאה בשרית. האדם סובל פה בעולם שלנו, הוא יכול להתאבד, למות בשביל זה אפילו, להקריב את כל החיים שלו, בשביל מה? בשביל להגיע לגן עדן, שבו הוא ייהנה הנאות חומריות, הנאות בשריות. יש פה רמב״ם ספר מדע? זה החלק הראשון של היד החזקה, של משנה תורה. כלומר, אצל האסלאם אין עולם רוחני, אין עולם רוחני, יש אפילו גן העדן, שאצלנו גן עדן זה דבר רוחני, אפילו הגן עדן הוא הוא משהו גשמי. אפילו גן עדן הוא משהו גשמי, והרמב״ם מתבטא בחריפות נגד הדבר הזה. בהלכות תשובה, פרק ח' הלכה ו'. שם התקל בעיניך טובה זו מאכלות טובות ובעל צורות נאות ולובש בגדים ליקון שוכן בעול לשן משתמש בכלי זהב. שאלה אם יקרוא את זה מפה קצת לפני זה. טוב, אני אגיד את זה בגדול לפני שנקרא את ההלכה הזו שנבין מה הוא אומר. הוא אומר, תשמע, העולם הבא אין בו לא גוף ולא גבייה אלא נפשות בלבד. אין לו לא אכילה ולא שתייה. ולא דבר מכל הדברים שגופו בני אדם צריכים להם בעולם הזה. עולם הבא, עולם רוחני נטו. לכן גם אין ישיבה, עמידה ושינה. כל הפעולות האלה... אין גוף ואין גבייה. כלומר, לא רק שאין גוף פיזי ממש, גם אין צורה של גוף. כלומר שהכל מופשט, רוחני. ולכן אומר, גם מה שכתוב, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, זה רק משל. למפגש שלנו עם זיו השכינה. נהנים מזיו השכינה. עכשיו, וגם הוא אומר, פה מתייחס לערבים. שמה תדמה שהשכר של המצוות הוא אוכל ושותה, בועל צורות נאות, לובש בגדי שש ורקמה, שוכן באוהלי שן, ומשתמש בכלי זהב וכסף ודברים אדומים לאלו, כמו שמדמים אלו הערביים הטיפשים האבילים השטופים בזימה. זה, זה הוא מבטא גם בחריפות, כלומר, וזה בהלכות הוא מבטא. כלומר, אומר, למה הוא מתבטא ככה בחריפות? מכיוון שבאותה תקופה כנראה היו הרבה יהודים שהאמינו בזה גם. כלומר, היהודים ישבו בין הגויים, והרבה יהודים ישבו בחצי הערב, מצרים, צפון אפריקה, ואזורים שלים שנשלטו על ידי הערבים, וזה חלחל אלינו. הרמב"ם קם אומר, די, זה לא קם. אבל החכמים ובעלי דעה ידעו שכל הדברים אלו דברי הווי והבל הם, ואין בהם תועלת, ואינה טובה גדולה אצלנו בעולם הזה, אלא מפני שאנו בעלי גוף וגבייה. כלומר, כל הדברים האלה, מה אנחנו צריכים את זה בעולם, לאכול, לשתות והכל? בגלל שיש לנו גוף, ממילא, בעולם הבא, שאין גוף, נמצאו כל הדברים האלה בטלים. והטובה הגדולה שתהיה בה הנפש, אין לנו דרך להשיג אותה ולדעת אותה, כיוון שזו טובה רוחנית, לכן אתה לא מצליח לתפוס ולהבין. מבחינה מסוימת, האסלאם זה איזושהי ילדותיות, אמונה ילדותית, שחושבת שמה שיש לי בעולם הזה, אותם הנאות, אותם הישגים, אותם תכליות וטובות, זה המטרה שלי בעולם הבא. הסתכלות קטנה כמו ילד קטן שמחכה לקבל את השוקולד בתמורה לאיזשהו מעשה טוב שהוא עשה. אומרים בדיוק הפוך. המעשה הטוב שעשית, זה הדבר הכי גדול, הכי עליון, שאין בכלל שום שיעור לכמת אותו, משון כמות, מה הוא שווה. ואתה נותן לו שוקולד, אתה מקטין אותו. אבל זה הערבים. נמשיך בזאת השם שבוע הבא, נראה גם מה הצד הטוב של זה. עד עכשיו צחקנו עליהם, אבל יש בזה גם צד גדול בדבר הזה.